תת סעיף ועד, כן, בבקשה. שוב, הנושא שאנחנו עוסקים בו הוא הקשר בין, אתה אומר, בין התשובה בתורת הסוד, תורת החוכמה הפנימית של התורה וכו'. דברים עמוקים מאוד. אנחנו ננסה להבין את הסעיף הזה. לא פשוט, אבל ננסה, אולי משהו נדלה מתוך הבאר הזאת. בבקשה. על פי יסוד הרזים, רז בעברית, מה זה רז?
סוד.
סוד, נכון. אז מה זה יסוד הרזים? יש יסוד לסודות. אומרים, למה קוראים זה תורת הסוד? המילה יסוד והמילה סוד זה כמעט אותן אותיות, רק מוסיפים י' בהתחלה. יסוד וסוד, כן. מה המכנה המשותף בין יסוד ובין סוד? המכנה המשותף שהיסודות, היסודות של הבית, אתה לא רואה אותם. עלה אומנם כל הבית, אבל אתה לא רואה אותם. זה נקרא יסוד. אותו דבר גם התורה. התורה יש לה הצד הנגלה והצד הנסתר, הצד הפנימי, המחשבתי, הפנימי. זה הסוד. הסוד לא רואים אותו. לא במקרה לא רואים אותו. כמו לא במקרה לא רואים את היסודות של הבית. כן? זאת אומרת, דיברנו בשיעור הקודם על סוף מעשה במחשבה תחילה. אתם זוכרים את הפתגם הזה? סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה היא לא נראית לעין בשר, לעין החושים. אבל המעשה הוא כן נראה. כמו האדם, הגוף רואים אותו, אבל את הנשמה לא רואים, את הצד הפנימי לא רואים אותו. אם כן, תורת הסוד היא עוסקת בצד הפנימי, הצד הבלתי נראה, הצד הרוחני, הצד המחשבתי, הצד הרצוני. זה העיסוק בתורת הסוד. זה לא פשוט, קל מאוד לעסוק בדברים נגלים יחסית, כי אתה רואה, אתה חש אותם וכו'. אבל כשעוסקים בדברים רוחניים ועמוקים, זה דברים פנימיים, סודיים. לכן, תורת הסוד היום מגלים רק לאנשים ראויים. לא כל אדם היה ראוי, וגם היום לא כל אדם ראוי לעסוק בצד הפנימי, בצד המחשבתי, בצד הנסתר של התורה. כן, אז זה תורת הסוד. עכשיו, אנחנו עוסקים כאן בתורת הסוד. מי שרוצה שאני אגלה לו את הסוד, לגלות לכם את הסוד, מי מעוניין שאני אגלה לו את הסוד? יפה מאוד. אבל אל תגלו את זה לאף אחד. זה רמוז במילה רז. רז זה סוד בעצם. רז בגימטריה זה 207. תעשו חשבון. ריש זה 200, זין זה 7, נכון? רז זה 207. אור זה 200... איך אתם יודעים? יפה מאוד. תורת האורות, נאמר. אורות, אור זה דבר רוחני. דבר פנימי. כל הכתבים של הרב קוק, איך קוראים להם? אורות, 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 אורות. איך קוראים לספר הזוהר? זוהר, מה זה זוהר? אור, אור. למה הזוהר עוסק ב... באורות, יש מדרגות באורות, כל מיני אורות. יש ספר הבאיר, עוסק באור באיר, יש אור זוהר וכו'. שערי אורה, הספרים שעוסקים בתורת הסוד עוסקים באור. אור זה טוב. וירא אלוקים את האור כי טוב. גילוי הרצון הטוב של אלוקים בתוך העולם שאנחנו חיים בו, שלפעמים הוא לא נראה ככה. על פניו הוא לא נראה כל כך סימפטי. יש בו דברים כאלה ואחרים, לעולם שמעורב בו טוב ורע. לגלות את הטוב שבתוך עולמנו זה תורת הסוד. גיליתי לכם את הסוד, אבל אני מבקש שישאר אצלכם, אל תגלו את הסוד הזה לאף. בשביל לגלות את הטוב בעולם, צריך להיות בן אדם טוב. מה זה בן אדם טוב? קודם כל מידות טובות. אדם בעל מידות אציליות. אדם, אדם שיש לו מידות לא טובות, הוא לא יכול לראות את הטוב. בעיני נשמתו, בעיני רוחו, הוא לא יכול לראות את זה. באותה מידה שאדם מודד, מודדים לא. אם אדם יש לו מחשבות טובות, הוא רואה עין טובה של אברהם אבינו, הוא רואה בכל דבר טוב. אבל אם האדם הוא בעל מחשבות לא טובות, למשל, אז הוא רואה רע. אז אם הוא רואה רע, אז הוא בחושך. הוא לא רואה את הטוב. כן? לכן, התנאי הראשון בשביל לראות את הטוב בעולמנו, זה להיות בן אדם טוב. אם זה במעשים, אם זה במידות, אם זה בתורה או מצוות, כל הדברים טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אתם. זה מובן הדבר. אחרי שגיליתי לכם את הסוד, אתם מעוניינים ללמוד או לא? מעוניינים ללמוד. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לאיזשהו דבר שיש בו מורכבות. לא דבר פשוט. בואו נקרא את הדברים וננסה להבין מה שהרב אומר כאן לגבי הקשר של התשובה, בעיקר תשובה מאהבה, לכל העולם המורכב שאנחנו חיים בתוכו. חז"ל אומרים מסכת יומא שתשובה מאהבה, כשאדם זוכה לקיים תשובה מאהבה, כל הזדונות נהפכים לו לזכויות. הכל מתהפך לטובה. גם לזדונות מתהפכים לטובה. זהו הנושא שהוא עוסק בו בסוף הסעיף הזה, אבל בהתחלה הוא מגיע לזה דווקא מעולם שהוא מורכב מטוב ורע, שזה העולם שאנחנו חיים בתוכו. בוא נראה את זה בתוכו. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשע והטומאה. אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרו ומשלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה. אך כל זה הוא חלק הרשעה. דיין, הוא אומר ככה, יש מה שנקרא רשע וטוב לו. מישהו פעם ראה רשע וטוב לו? אתם לא ראיתם אף פעם רשע בחיים כי אתם צדיקים. אמר ישראל, כולן צדיקה. זה ברמת הכלל. ברמת הפרט, יכול להיות אדם שהוא רשע והוא מצליח מאוד. וטוב לו. מה פסוט חלס, אבל אתה יודע שהוא גזלן ורמי ו... 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 יכול לקרוא דבר כזה? אה?
כן, קורה.
איך אתם יודעים? בדקתם את זה באינטרנט. בסדר. עכשיו הוא אומר כאן כלל גדול, הוא אומר, האדם הרשע, דהיינו אדם שיש לו מחשבות רעות ושאיפות רעות ורצונות רעים וכל הדברים האלה, האדם הזה, כל הרוע שיש בו, כל הדברים הרעים, הוא אומר, זה הולך לאן? זה הולך לחלק של הרשע, למקום הרשע והטומאה. דהיינו, יש לו מחסן של רוע, טומאה, זוהמה, כל מיני, כל דבר רע שהוא עושה, מצטבר אצלו במחסן שלו, ברוע שלו. זה מעשה הרשע. מה נעשה עם הדברים הטובים של הרב? כל הדבר הרשע עושה גם מעשים טובים. הוא לא רק עושה הכל 100% רע. יש גם דברים טובים שהוא עושה. כל הדברים הטובים האלה, הוא תואם את הטוב הזה בעולם הזה. זה נקרא רשע וטוב לו, טוב לו בעולם הזה. זאת אומרת, הרשע זה אדם שהמגמה שלו, השאיפה שלו, הוא רק רע, רק רע, רק רע, עושה קצת מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא משלם לו על המעשים הטובים בעולם הזה, ואת כל הרשע לא הולכת לאיבוד, היא נשארת לזכותו או לרעתו נאמר, ובאיזשהו מקום. זה מובן הדבר. זה לפי סוד הרזים. תגע נראה איך, בכל דבר יש מחשבה. גם בדברים הרעים וגם בדברים הטובים יש מחשבה. אז הפרוצדורה הזאת שהרוע של הרשע הוא עומד לחובתו בחשבון האלוקי, והטוב הוא מקבל, מיד הוא מקבל מזומנים, במקום הוא מקבל את הטוב, זה דבר אחד. כן.
שתי שאלות.
לא, הגיהנום.
זה מה ש...
כן, הגיהנום, מה אתה חושב שהוא יקבל עולם?
ואם אם לבן אדם בעולם הזה טוב, הוא צריך לשים לב, אולי הוא לא עושה דברים טובים?
יש על זה באמת בירור. הגמרא במסכת ערכין אומרת, אם אדם 40 יום טוב לו ואין לו איסורים, 40 יום ידאג ידאג. למה ידאג? אומר, ודאי תבוא על הפורענות. לכן הוא אומר שאדם, מה זה איסורים? הגמרא דנה, מה זה המינימום של איסורים? המינימום. יש שם כמה דעות. אחד אומר, אם אדם סורגים לו סוודר, וכשהוא בא ללבש את הסוודר, אופ, הוא קטן עליו. הוא לא יכול ללבש, הוא אומר, זה איסורים. השני אומר, הוא בא ללבש את החלוק שלו, אחרי שהוא לובש, הוא אומר, אוי, לבשתי אותו הפוך. זה נקרא איסורים. כך אומרת הגמרא. מינימום איסורים, כן. יש איסורים גדולים, יש מדרגות באיסורים. אחד אומר, אני יודע, אם הוא רוצה להוציא 3 שקלים מהכיס, מכניס את היד לכיס, מוציא 2 שקלים. איזה איסורים, וואי וואי וואי. שואלת הגמרא, למה היא נפקמינה? לא מספרים לנו מה המינימום של האיסורים. אבל מישהו יש כאב שיניים, מישהו היה כאב שיניים, כאב אוזניים, משהו כזה, זה גם כן איסורים. זה איסורים גדולים, לא קטנים. אומר, למה היא נפקמינה? בשביל מה אתה ללמד אותנו מה זה המינימום של האיסורים? שאם הוא עובר 40 יום בלא איסורים, אז הוא מחכה לו איזה פורענות בדרך. למה? כי משלמים לצדיק בעולם הזה את המעשים הרעים שלו. אז הוא צריך להרגיש משהו מהקושי, ממידת הדין. אם לא, אז יש לו בעיה. כך אומרת הגמרא בעניין הזה. אבל לגופו של עניין, ראינו את הרשע. הרשע, כל הרוע שלו הולך לאיזשהו מחסן, מתאסף שם. מה נעשה עם כל הרוע הזה בסוף? נראה, אני אגלה לכם בעצם את הסוד. הבאתי כאן את נפש החיים, שהוא מדבר על הרוע הזה. הוא אומר, אני מצטט כאן את העניין. כל דבר טוב שאדם עושה לא הולך לאיבוד. כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב, כל מעשה טוב, כל מידה טובה, זה נרשם לך בספר שקוראים לספר הזה נצח. זה נשאר לזכותך לנצח. לעומת זה, מה עם המעשים הרעים? הרי כולנו בני אדם. יש לנו מעשים טובים, יש לנו מעשים רעים. אז הוא אומר ככה, מרובה המידה טובה, בהפרש ויתרון רב, כי הצחצחות והתוספת קדושה שנתווספו ממעשיו הטובים של האדם, הם נצחים, הם קיימים לעד, וקיימים לעולם, ונפשו מתעדן בהם תענוג נצחי. לעומת זה, אבל הכוחות של הטומאה והמזיקין, כל הדברים הלא טובים חס ושלום, שאנחנו עושים לפעמים, אני לא מדבר על חבר'ה כאן בכיתה, כולם כאן צדיקים, שהם לא עושים. אני נניח שפעם אולי חשבתם מחשבה רעה, או עשיתם משהו, מה קרה עם הדברים האלה? הדברים הטובים שאתם עושים, שאנחנו עשינו, יש חשבון, קוראים לו נצח, זה נשאר לנצח. מה קורה עם מעשים הרעים? כל הכוחות הטומאה והמזיקים שנבראו ונתרבו מחטאיו של האדם, אחר קיבול כל העונש שנקצב לו, הם מתים וקלים מאליהם, לא לנצח. כל הרוע כענן יחלוף, נעלם כל הרוע. כי עצמות חיותן הוא רק בפגם החטא והריסה שגרם בכוחות ועולמות הקדושים, שמזה נמשך להם שפע חיות וניצוצי אור מועט דרך צינורות אורחות הכלכלות, כעניין המלאה החרבה על צור וירושלים. זאת מלאה, זאת חרבה, זאת אומרת, הטוב והרע, כאילו מה שאם הטוב מתגבר, הרע משתפל, אם הרע מתגבר, הטוב משתפל. וכיוון שקיבל דינו על ידיהם, על ידי הדברים הרעים, חיים בלה ויקיר, חיל בלה ויקיר, ונפסק חיותם וממלא קלים אליהם. זה העניין שהגיהנום נקרא אלוקה. חז"ל קוראים לגיהנום אלוקה. מישהו ראה פעם את החיה הזאת שנקראת אלוקה? לא ראה את זה?
אני ראיתי.
איפה ראית? בסרטים? בנחלים, נכון, בנחלים. אבל פעם היו, אני לא יודע, לא בתקופה הזאת, אבל פעם, לפני שנים, היו מתרפים על ידי הלוקות. איך? הלוקה היא מוצצת את הדם. והרי צריך קצת לרענן את הדם, להחליף את הדם. כן, כמו במנוע יש שמנים, אז אחרי כמה קילומטרים, טיפול 10,000, נכון? טיפול 10,000, מחליפים את השמן, מביאים שמן טרי. גם הדם, הדם, זה כמו השמן בתוך הגוף שלנו. אז פעם היה ככה מקובל, גם היום דרך אגב, יש כאלה שתורמים דם רק בשביל להחליף, לרענן קצת את, את הדם. אבל פעם לא היו עושים את זה, היו לוקחים הלוקות, והיו שמים את זה מאחורי האוזן, לא יודע למה דווקא כאן, בכל זאת, והלוקה הייתה מוצץ את הדם, הייתה מתנפחת, 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 מתנפחת כמו בלון, ומתפוצצת. ואני זוכר, עוד שהייתי ילד קטן, מי שהיה עושה את זה היה ספרים דווקא. לא יודע למה, אבל אצל הספר אני זוכר היה צנצנת עם הלוקות, וכל פעם היה שואל את המסתפר, תגיד לי, אתה רוצה איזה הלוקה או משהו? לא, ככה זה היה. הוא היה, התפקיד שלו היה, הוא היה מוכר הלוקות. והיה מדביק לו הלוקה כאן, והייתה מוצצת לו את הדם עד שהייתה מתפוצצת. זאת אומרת, זה כמו דבורה שהיא עוקצת, היא מתה. אותו דבר הלוקה, היא ממיתה את עצמה. על ידי זה שהיא מוצצת את הדם, היא בסוף מגיעה לנפח כזה, לא מחזיקה מעמד, הכל מתפוצץ. זהו הגיהנום.
כמה זמן זה היה?
אני לא יודע. זה צריך לשאול מומחים לדבר הזה. אני לא יודע. בכל זאת, למה הוא אומר כאן, אומר, מעשה טוב, אתה זוכה שהמעשה הזה לא נמחק. הוא נשאר לנצח. כל מחשבה, דיבור ומעשה טוב. מעשים רעים, תכף נראה. מעשים רעים, כל זה הולך לאוצר הרוע. מחסן של רוע. והתוצאה, הוא קורא לזה כביכול גיהנום. והחז"ל אומרים, הגיהנום זה כמו מה? כמו אלוקה. אלוקה, מה קורה כשהיא מתנפחת? היא ממיתה את עצמה. היא מתפוצצת. וקלים מאליהם, וזהו עניין שהגיהנום נקרא אלוקה. שהאלוקה מוצצת את הדמים הרעים, ומזה היא מתה, תקף. כך הוא גם עניין הגיהנום, זה לא לנצח, אלא הגיהנום מחלה את עצמו. עד לכאן דברי הבעל נפש החיים בשער א' פרק י' ב', מי שירצה, יכול לקרוא את זה שם. כן, בבקשה.
אין פה איזשהו עיוות דין שהטוב הוא לנצח והרע הוא עובר.
זה מה שהוא אומר, גדולה מידה, מידה טובה ממידה רע. שמעת, גדולה מידה טובה, כי גם הדין יש בו חסד. מטרת הדין זה לא נקמנות, זה לא רוע. מטרת הדין שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, הוא עושה את זה לטוב. זה בדיוק התשובה מהאהבה, שגם הלא טוב נהפך לטוב, כי הרצון של הקדוש ברוך הוא זה תורת הסוד. גיליתי לכם את הכל. מה זה תורת הסוד? תורת הרז, תורת האור. תורת הסוד בא ללמד אותנו שמלכותו בכל משלה, שרצון השם, הרצון הטוב של אלוקים, הוא השולט בבריאה, הוא המולך בבריאה, הוא המנהיג את הכל. למרות שאנחנו כבני אדם חיים בעולם של טוב ורע, וכאן הוא רק מסביר את הסידור, איך זה מסתדר. הוא אומר שהרע, כל הרע עומד כביכול לזכותו או לחובתו של הרשע, ונהפך לגיהנום. ומה קורה לגיהנום בגדול בסוף? מתפוצץ. אבל הטוב, כל מעשה טוב, מה קורה איתו, נשאר לגן עדן, עולם הבא. מה קורה עם העולם הבא בגן עדן? הוא גם מתפוצץ, מה אתם אומרים? איך אתה יודע?
הייתי שם.
הטוב נשאר לנצח. עולם חסד ייבנה. הטוב זה רצון השם. רצון השם הוא טוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. הרע זה תחנת ביניים כזאת שהיא מתהפכת בסוף לטובה. איך היא מתהפכת ולמה? נראה את זה בהמשך. בסדר? כן. הטוב, נכון, אתה צודק. הוא אומר שהרשע, מכיוון שהוא רשע, אז הוא קלה בסופו של דבר. הרשע נעלה, אין, והרשע כעשן תכלה, אנחנו אומרים, בסוף. לא היה הרשע. אז באמת, הרשע, הטוב של הרשע הולך לרשע, וגם הטוב של הרשע הולך לאיבוד. נראה את זה בתוכו בהמשך. וזה החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. שהרשע בעצמו, כל הרע הזה מתאסף ומתפוצץ בגנו, אבל גם הטוב שלו הולך לאיבוד, של אותו רשע. ואז רגע, בסוף כולם יהיו צדיקים. זה יהיה דור לא יהיה רע בעולם. רק יהיו טובים בעולם, עתיד לבוא, בעזרת השם. בוא נראה את זה, אבל אנחנו באמצע, אנחנו לא בסוף. באמצע יש טוב ורע. מה קורה עם הרע? אומר, הרע... באמת, כל הדברים הרעים שלו, שומרים לו את זה בצד, והטוב הוא מקבל את השכר כאן, אבל גם הטוב של הרע הוא רע. גם הטוב של הרע. זאת אומרת, אם הגנב מצליח לגנוב איזה 2,000 שקל, זה טוב או רע? מה אתם אומרים? בשביל הגנב זה טוב. אבל אתם כנראה אנשים בעלי מוסר, נכון? אתם אומרים שהטוב הזה של הגנב, מה הוא? הוא רע? זה דוגמה, כן. בוא נראה את זה בהמשך. נקרא את זה ככה. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשע והתומה. גם הטוב הולך למקום הרשע והתומה. אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו, הוא משלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה, אז לכאורה עכשיו טוב לו, אבל גם הטוב הזה הוא רע. אך בכל זה הוא חלק הרשע. קל וחומר לגבי צדיק, שכל אבון וחטא של צדיק, גם שצדיק, יש כאן צדיק אחד, יש כאן מישהו שהוא צדיק? אף אחד לא צדיק? מה זה?
עדיין לא.
מה איפה אתם חיים? כולכם צדיקים, אני בדקתי עם זה. אז אם צדיק עושה דבר לא טוב, מה קורה עם הלא טוב הזה של הצדיק? בוא נראה. הוא מתהפך לטוב. בוא נראה. קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, אף על פי שבארץ ישולם, מקבל עונש, מבחינה זאת על המעשה הרע, כן, בעולם הזה. וסביבם נסערה מאוד, מדקדקים הצדיקים כחוט השערה. זאת אומרת, צדיק שעושה רע, אפילו דבר קטן רע, מיד חוטא זבנג. אני לא יודע, מישהו כאן חטא פעם זבנג. סימן שמה הוא? שהוא צדיק. זאת אומרת, אם אתה חטפת איזה איסורים, מה אתה אומר? אישר כוח. אם אדם חשב מחשבה רעה, והוא הרגיש את זה, את הרוע שבזה, סימן שהוא צדיק. אם אדם חס ושלום פשע, עשה, לקח מישהו בלי רשות, גנב או משהו, והוא מרגיש את הרוע שבזה, סימן שמה הוא? שהוא צדיק. מכל מקום, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, זה ששאלו כזה. מידה טובה היא מרובה ממידה רעה. זאת אומרת, הכל חד אל הצטרופה. גם הרוע של הצדיק מצטרף לטובה. לחזק ולגדל את האור הקודש והטוב.
איך זה בדיוק?
הנה, נכשלת פעם, נכון? יצא לך פעם להיכשל בחיים. זה היה לטובה או לרעה?
בסופו של דבר, לטובה.
אז אני רואה שאתה באמת צדיק. אתה שואל אותי ואתה נותן תשובה בעצמך. אתה שואל אותי, איך זה יכול להיות שנכשלתי זה לטובה? בסופו של דבר זה לטובה. זאת אומרת, בפרספקטיבה אתה אומר, זה שנפלתי, קמתי. אם לא הייתי נופל, איך אחר כבעל הניסיון? כן.
הרשש,
הוא
עושה
תוסגן
אחרי
100
שנה,
זה
גם טוב
יהיה, לא? לא, בדקתי את זה. ובדיוק הבעיה עם הרשעים. כל הרשע כעשן תכלה. נכון שברמת הכלל הכל לטובה. אבל ברמת הפרט צריך להבין, יש כאלה שקלים מן העולם. ויש כאלה שחיים לנצח. לא, לא מדבר פיזי. מבחינת... מבחינת ערכם, תרומתם, עניינם בעולם. הרשע היא מבחינת קליפה שזורקים אותה לזבל, שהיא קלה והיא נעלמת. והצדיק הוא מבחינת הגרעין שממנו יש עוד צמחים ועוד צמחים ועוד צמחים ועוד צמחים כל הזמן. זה החידוש שהוא, שהוא מחדש כאן. אז כדאי להיות צדיק או רשע? למרות שהצדיק סובל. בעולם הזה הוא צודק, הוא סובב. טוב, זה ברמת הפרט. רמת הפרט שהוא צדיק ושהוא מעשה מעשה טוב, ובסדר, כשהוא עושה מעשה רע, הכל מתהפך בסוף לטובה. רשע, אפילו המעשה הטוב שלו, הוא נהפך לדבר לא טוב. כן. עכשיו הוא מדבר כאן על הרמה העולמית, לא רק הפרטית, אלא האנושית. בוא נראה. רשע הוא קליפה. תראה, באמת זאת בעיה. תכף נראה את זה בהמשך. ההיסטוריה, כאן נעבור לרמה ההיסטורית של הדורות, כן? באמת בהיסטוריה היו עמים שמים שהם נעלמו פשוט במת ההיסטוריה. לא קיימים כבר. אנחנו רואים, כמו שהקליפה היא הולכת ונעלמת, כן.
לגבי מה שאומר, אני רוצה לנסות להגיד משהו, שאם עם ישראל ערבים זה לזה, אז אם יש מישהו שהוא רשע זמני, אז הזכויות של כל השאר יכולים לתקן את
מה. זה ברמה שלנו, הלאומית. כאן דבר תקף על הרמה העולמית. בוא נראה מבחינה עולמית מה קורה. מזה אנו מבינים בכללות העמים גם. מהפרינציפ הזה, בכללות העמים... שכל טובה של אומה רשעה. זאת אומרת, אם יש אומה רשעה, בואו ניקח כדוגמה הגרמנים. כן? נניח, אנחנו הרי יודעים מה הם עוללו לנו ולא רק לנו עוללו. כן? נניח, יש אומה רשעה. אז האומה הרשעה הזאת המציאה את ה... לא יודע, זה המצאה טכנולוגית. אומרת. אז היא עשתה איזשהו דבר טוב. אז גם הדבר הטוב שהאומה הזאת עשתה, גם זה אומר, מכיוון שביסוד זה מחשבה רעה, המחשבה הרעה הזאת היא גנוזה בתוך המעשה הטוב הזה. שכל טובה של אומה רשעה מחזקת את הרשעה העולמית, וחסד לאומים חטאת. חסד לאומים חטאת. כן, ניקח דוגמה את הפצצת אטום. כן. הפצצת אטום היא דבר טוב או דבר לא טוב?
לא טוב.
היא לא טוב. מי המציא אותה, אתם חושבים? לא, זה אטום איינשטיין, תכף תגיד לי. מי התחיל עם זה? הגרמנים. מי אמר הגרמנים? איך אתה יודע? קראת, נכון? הרעיון הזה להמציא פצצה, להרוס את העולם... בכלל, איפה מעלה נראה? רעיון משוגע כזה. להמציא פצצה כזאת שהיא תהרוס מיליונים, תהרוג מיליונים. הדברים האלה, זה ההמצאה של הגרמנים באמת. אני לא יודע בתוך הגרמנים, אבל בכל זאת המצאה של הגרמנים. נכון שישמו את זה אמריקאים. אבל יותר מזה, השאלה, אם היום הגויים עוזרים לנו, אותם נניר, גויים רשעים עוזרים לנו, האם אנחנו יכולים לקבל את הטוב? הוא אומר גם פורש, חסד לאומיים חטא. החסד שהם עושים איתנו זה חטא. מה אתם אומרים? זה היה בזמן השילומים. היה אחרי השואה, היה כאן ויכוח גדול במדינה. האם לקבל שילומים מהגרמנים או לא לקבל שילומים מהגרמנים? גם היום יש כאלה יהודים שלא יכולים לנסוע עם פולסווגן או עם מרצדס.
יש כמה
קרן לידידות,
משהו כזה שלנו. לא, אני לא יודע. אבל אומר, יש כאלה שאומרים, אנחנו מהגרמנים לא מסוגלים אפילו לקבל השאלות במכונית של גרמנים. לא מסוגלים. עד היום יש אנשים כאלה. היום כבר לצערנו הרב שחררו. אבל הטענה הייתה חסד לאומים. חטאת, מה שיוצא מהעם הזה, אני לא מקבל את זה. זה כמו שאם אנחנו נלך קדימה, בזמן השואה, המצב הזה שרצחו יהודים, אף יהודי לא היה נפשית מסוגל לקבל מהגרמני שום דבר, אחרי שהוא רצח את משפחתו ואת כל מה, מה שהיה, לא מסוגל לקבל, איך אפשר לקבל דבר כזה? מה, פתאום נעשה, הרוצח הזה, פתאום אני צריך לקבל ממנו טובות, או דברים כאלה? אותו רעיון שקיים אז, כן.
היום זה כבר פחות.
טוב, היום שכחו, היום יש כבר, התרחקנו מהדבר הזה. אבל הוא אומר, היסוד הוא כזה, שאלה מהי המחשבה הראשונה. אם המחשבה הראשונה היא טובה, אז המחשבה הטובה הזאת, זה הסוד. המחשבה הטובה הזאת היא מלווה את העניין לאורך כל הדרך. הצדיק, הכוונה שלו, המחשבה שלו, עם ישראל כאומה, שהקדוש ברוך הוא בחר בה מכל העמים, כל המחשבות של עם ישראל, כל השאיפות של עם ישראל, כל הכיוון של ישראל הוא חיובי, הוא טוב להביא אור לעולם. ולכן כל מה שהעם הזה עובר, לטוב ולרע, המחשבה הזאת גנוזה בתוכו, כולל הגלות, כולל הצרות, כולל המלחמות, כולל כל מה שנעשה, המחשבה הראשונית הזאת, של הצדיק, או של העם הצדיק הזה, שהוא רוצה להביא אור לעולם, המחשבה הזאת היא קיימת לאורך כל הדרך, עם העליות ועם הירידות ועם המעשים הטובים והלא טובים לכאורה. כמו הצדיק, שהמעשה הלא טוב בסופו של דבר מצטרף למעשה הטוב. זה מובן הדבר. אבל אם חס ושלום, האומה הזאת יש לה שאיפות רעות, והרוע הזה הוא מסתתר גם במעשים הטובים של אותה אומה. כמו שאנחנו אומרים היום, סליחה שאני אומר, אני לא רוצה בפוליטיקה, אומרים שכל העניין של אמריקה שתומכת במדינת ישראל, יש כאלה שאומרים, זה בגלל אינטרסים. לא יודע בדיוק איזה, אבל אינטרסים. טוב, מה זה אינטרסים? הם פועלים לא לשמה, אלא לשם מי? לשם עצמם. כל מה שמשרת האינטרסים שלהם, הכל טוב ויפה. יכול להיות שבין רגע הכל יתהפך. למה? הם יגידו היום האינטרסים שלנו לא לעזור למדינת ישראל. יכול לקרות דבר כזה? אז זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? אז רואים שמה שעומד ביסוד האומה הזאת שנקראת אמריקה, זה האינטרסנטיות שלהם. זאת אומרת, מה שהם רוצים. נכון שבדרך הם עושים טובה לעם ישראל. השאלה אם הטובה הזאת היא באמת טובה, או ביסודה עומד הגישה האינטרסנטית שהם דואגים לעצמם בעצם. זה מובן? רצית לשאול משהו? לא מיר. כן.
השלטון שלנו לא אינטרסנטי?
מי?
השלטון שלנו לא אינטרסנטי?
אני בדקתי, מה פתאום? איזה אינטרסים יש לנו?
לצערי אני רואה
ש... האינטרס של קיום עם ישראל זה דבר האצילי ביותר שיכול להיות, האידיאליסטי ביותר שיכול להיות. עם ישראל חי, מה אתם אומרים? אבל מה זה עם ישראל חי? עם ישראל חי זה אור לעולם. זה טוב לעולם. זה צדק לעולם. נכון שבאופן זמני הפוליטיקאי יכול להיות אינטרסנטי. אבל המחשבה הטובה מסתתרת גם באינטרס של מדינת ישראל. באינטרסים של מדינת ישראל יש מחשבה טובה. זאת אומרת, אותה מחשבה של אברהם אבינו, אהיה ברכה, היא מלווה את עם ישראל לאורך כל הדורות, גם כשאנחנו מוצגים כאינטרסנטים, נאמר כך. היא לא הלכה לאיבוד. וההפך, אותה מדינה שהיא אינטרסנטית במהות שלה, אותה אינטרסנטיות היא קיימת לאורך כל הדרך. כל מה שזה משרת האינטרסים שלהם, הכל טוב ויפה. אבל יכול להיות שפתאום היא מתגלה, שפתאום האינטרסים שלהם לא לעזור. לא להיטיב. יכול לקרות דבר כזה? אתן לך רק דוגמה. פעם היה ראש ממשלה בגין, עליו השלום, נכונה לברכה. בגין, הוא, היה לו איזו הבנה שמדינת ישראל לא צריכה להיות תלויה באמריקה, מבחינה צבאית. ואז עלה רעיון להמציא מטוס קרב ישראלי, תוצרת הארץ. לוי, נכון, קראו לו לוי. וכבר, ותכננו אותו, ואפילו ייצרו אותו, אם כמה שאני זוכר. ייצרו אותו, והיה, ואמרו שזה אחד המטוסים המודרני, עד באותה תקופה המודרניים ביותר, הוא היה. פתאום באה אמריקה, אמרה, וטו. לא. למה? זה ניגוד אינטרס.
לא תקנו ממנו מטוסים.
אני לא יודע למה. דוגמה. אם אתם באמת טובים, זה כמו, אם אתם רוצים בקיומה של מדינת ישראל, אתם צריכים להבין שהמדינה הזאת לא צריכה להיות תלויה מבחינה צבאית באמריקה. למה אתם תולים אותנו בגרון, תלויים במטוסים האמריקאים? למה? יש להם פועלים באמריקה שמייצרים מטוסים, וצריכים מה הם צריכים?
פרנסה.
פרנסה. אז מה, עכשיו אתם לא תיתנו לנו פרנסה יהודים? כדוגמה אני אומר את בדבר. חסד לאומיים, חטא. חסד לאומיים, חטא. זה מובן הרעיון. לכן הוא אומר, כן, בבקשה. בסדר, גם הוא אינטרסנט, אני שאלתי אותו פעם, תגיד לי, אתה אינטרסנט? הוא אומר, אני לא יודע בדיוק מה האינטרסים שלו. לא משנה שבדרך האינטרסנטים עוזרים, זה נקרא מתוך שלא לשמה, בא לשמה. לא משנה שאמריקה בדרך עוזרת לנו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. והכל זה סביב העניין הזה. זאת אומרת, אם יש איזושהי מדינה, או איזושהי אומה, או איזו תרבות, לא משנה, שביסודה לא עומד האידיאליזם של עם ישראל, של היטיב לכל העולם, להרבות אור בעולם, כל הדברים האלה, אלא מה שמאפיין אותה זה האינטרסנטיות, אז מוקדם מאוחר הגישה האנוכית, כן? מוקדם מאוחר זה יתגלה בצורה כזאת, לאורך הדורות, כן? ככה זה היה עם כל האימפריות למיניהם שהיו והאהובים, וככה זה יהיה לאורך כל הדרך. זה מה שהרב רוצה להגיד. בוא נראה את זה בתוך. מזה אנו מבינים בכללות העמים שכל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית, וחסד לאומים חטא. בישראל זה גוי צדיק שומר אמונים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. דיינו, אנחנו סובלים, העם היהודי זה עם שסובל יותר מכל עם אחר בהיסטוריה. אנחנו, כמה שנים העם היהודי קיים, אתם יודעים? 300 שנה, כמה אמרת? כמה זמן אמריקה קיימת?
270.
כמה עם ישראל קיים? מה, אפשר להשוות את שני העמים האלה? אנחנו עם עתיק מאוד. אבל העם הזה, 2000 שנה, כבר שני שליש מתוך הזמן שלו היה בגלות. שני שליש בעונש. ועוד שליש בדרך לעונש. בית ראשון, בית שני, זה לא היה, לא לקחנו דבש כאן. למה? למה אנחנו כל כך סובלים אם הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים? אומר כאן הרב, דבר פשוט. בגלל שאנחנו צדיקים. בגלל שמה שנדרש מאיתנו זה אצילות. זה מדרגה מוסרית גדולה מאוד. וכל דבר קטן שלא טוב, אנחנו משלמים את זה בהיסטוריה, משלמים את זה בסבל, באיסורים שאנחנו עוברים, שבסך הכל סדרת גיבוש אחד ארוכה. כל הניסיונות. ובכללותם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. בגלל שאתם בסדר, אז כל עוון שאתם עושים, אתם משלמים על זה מחיר. אתם סובלים בגלל הדבר הזה. לא כעונש נקמני, אלא מה?
זיקוך.
כעונש רוחני, זיקוך. יפה, זיקוק. וזיקוך עם ישראל. 3,000 שנה אנחנו עוברים ייסורים. או זיקוך, זה העם היהודי. והנה עם ישראל חי בכל זאת. נכון או לא? איך אתם יודעים שעם ישראל חי? הנה אנחנו פה, הנה עובדה. עם ישראל חי.
תבוא לשבת החברון, אז תראה.
אני אבוא בלי נדר. ודאי, עם ישראל חי. אבל הוא הולך ומזדקק כל הזמן על ידי האיסורים האלה, על ידי הצרות האלה, על ידי כל מה שאנחנו עוברים. הרי כל חד שבא ממקור כזה שהוא רובו טוב כמו עם ישראל, משהו עוד שבאמת בפנימיותו כולו הוא טוב, יש בו באמת בגנזי פנימיותו אור גדול וישועה רבה. אותה מגמה חיובית, אותה מגמה אצילית, אותה מחשבה טובה, היא לא הולכת לאיבוד. היא נמצאת לאורך כל הדורות, למרות כל האיסורים שאנחנו עוברים. ועברתם של שבטים קלקלה את כל העולם כולו, אצל יוסף, עברתם, כעסם של שבטים על יוסף, שהלכו ומכרו אותו למצרים, בסוף יצא מזה מה? למרות שבאותו זמן זה לא היה נראה טוב על פניו. אבל יצא זה טוב, יצא שר האוצר, שהוא הציל את העולם מרעב. יוסף הציל את כולם מרעב. ועברתם של שבטים קלקלה את כל העולם כולו. ובכל פרשת העיבור מלשון עבירות, יהיו צורכיהם לפניך, למרות שהם עוברים עבירות, יהיו צורכיהם לפניך. אלא שכך היא עמידה, שהטוב והבניין העולה מתוך החטא, צריך הוא שיזוקק הרבה, דיינו על ידי איסורים ודברים מהסוג הזה, עד שיהיה עולה לשכלול הייצור כולו, והזיקוק הוא מידת האיסורים ממרכי החטא, דיינו, כמו שאמרנו, הגלות, השואה, כל הצרות שעם ישראל עובר, זה מזקק אותנו, מטהר אותנו, זה חלק מהתהליך. כלומר, המזקקים את החטא הבא מעומק הטוב, מכל כיעור חיצוניות שלו, ומעמידים אותו על יסודו הפנימי, החי, חיי אמת וקודש. ומתוך שאין דבר אבוד בכל מעשיהם של צדיקים, אמר ישראל מה? כולם מה? מי אמר את זה? רבי חנניה בן עקשיא. אבל לא רק רבי חנניה בן עקשיא, כל אחד מיהודים מה אומר כל יום, שהוא אומר, אמר ישראל כולם צדיקים בפרקי אבות, אנחנו אומרים. לעולם ירשו הארץ. לכן, כל מה שיוצא מעם ישראל הוא לטובה, מכיוון שזה היסוד של העם הזה, העם הצדיק הזה, העם הטוב הזה. ועלה הוא לא ייבול. מה זה עלה הוא לא ייבול? בדרך כלל עץ הוא גדל משל הפרי. מה עם העלים? הוא אומר, גם העלים לא ייבלו. חז"ל אומרים, אפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, למרות שזה נקרא כמו העלים, אין זה פרי, לא דברי תורה ממש. ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. על הצדיק נאמר, כי עץ שתו על פלגי מים אשר יפריו ייתן ביתו, וכל אשר יעלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. וזה עם ישראל. על כן צריך כל חטא, גם הקל וקטן שבקטנים, להזדקק. מה זה להזדקק? להיטהר. למצוא את השורש שלו. שביסוד כל חטא יש דבר טוב. שאלו אותי איך? תעשו תשובה מאהבה, אז תראו את זה. מישהו מעוניין לעשות תשובה מאהבה? תעשה. תגיד לי איך זה הכל לטוב. כדי להיות מוכשר לשמש אותו הפועל הכללי העליון המסוחצח שנועדה לו כל תנועה של נשמה קדושה. כי יודע השם דרך צדיקים, אבל דרך שאין תובד. רק השם יודע במקום שכל שרפי כל נוצר לא יגיעו. הוא יודע את המחשבות, הוא יודע את הפנימיות שבכל דבר ודבר. וכל תשובה מאהבה באה עד אותו המקור הפנימי, דיין אדם שעושה תשובה מאהבה, זוכה לראות את המחשבה הטובה, הגנוזה, אפילו בתוך הזדון, בתוך הירידה. הוא רואה את העלייה בתוך, הוא רואה את הטוב שברא, הוא רואה את החסד שבדין. זה נקרא תשובה מאהבה. שמשם כל העשוי הוא טוב, הוא בניין של טוב ויושר למפרע. למפרע הכוונה רטרואקטיבי, הכל לטובה. לא פעם אנחנו אומרים כאן בשיעור את הביטוי הזה, הכל לטובה. מה זה הכל לטובה, מי יודע? מה זה הכל לטובה? מה זה הכל לטובה?
גם הירידה לטובה.
מה זה הכל לטובה? הכל הכל באמת. כי טוב השם לכל, על כל מעשיו. מי זוכה לראות את זה? בעיני רוחו. מי שעושה תשובה מאהבה. אז אצלו הוא רואה באמת שהמחשבה הטובה של אלוקים נמצאת בכל דבר. גם בנפילות שלו, גם בירידות שלו, גם בזדונות שלו, הכל לטובה. והזדונות המתהפכים לזכויות אינם צריכים ליצירה חדשה. זה לא יצירה חדשה, אלא אתה פשוט מגלה את הטוב שברא. זה לא דבר חדש, אלא אתה רואה את המחשבה בראשיתית, המחשבה הטובה בכל דבר ודבר. כי אם להתגלות מקירויותם של אותם זכויות שנמצאים בכל דבר ודבר. כי גם השמיים החדשים והארץ החדשה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בימי המשיח אינם צריכים חידוש. למה? כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כבר הדברים האלה מראשית, כי קיימים ועומדים הם שנאמר, כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים יעמדו, לא נאמר אלא עומדים. כל הזמן עומדים עומדים, ורק העניין שלנו לגלות את הרצון הטוב, את אור השם, את חסד השם בכל המהלך מבראשית ועד אחרית, לגלות את הדברים. זה קיים כל הזמן, הוא נמצא כל הזמן. התפקיד שלנו לגלות את הדברים. שאלות עד לכאן, בבקשה, רבותיי. תשאלו, תעשו איתי חסד. כן, בבקשה.
מה שלמדנו שירידה זה לצורך עלייה.
ודאי, זו שאלה.
כן. עכשיו, בזמן שקם הבוקר, תפילה, אין לך חשק ללמוד.
ירידה לצורך עלייה.
זה ירידה, מה?
זה ירידה לצורך עלייה.
אין לך חשק ללמוד?
כן, אתה יודע למה אין לך חשק ללמוד? לגלות לך. מישהו רוצה שאני אגלה לו למה אין לו חשק ללמוד? אני אגלה לו. יש דבר כזה שקוראים לו יצר הרע, אני לא יודע אם שמעתם עליו. אתה שמעת על היצר הרע הזה? איפה שמעת עליו?
מרגישים אותו, לא
רוצה. הוא השתלט עליך. עכשיו, מה, איך נתגבר עליו? איך, תגיד לי איך.
משוך אותו
לבן מירה. משוך אותו לבן מירה. עכשיו, למה בא היצר הרע בכלל? מי צריך אותו בכלל? אפשר להסתדר גם בלעדיו, נכון או לא? אבל כתוב, היצר השם אלוקים בשני יהודים, אומרים חז"ל, יצר אותנו ביצר טוב ויצר רע. אז אומרים חכמים, בשביל מה היצר יצר הטוב? מלא, מובן, כיף. אבל יצר הרע, בשביל מה צריך את כל הבלגנים האלה? אומרים חז"ל, שאתה תגלה את הגבורה שבך, את הכוח, את כוח ההתגברות, נאמר ככה. אם היית גיבור, זה מעלה או לא? איך אתה יודע? כתוב, התגבר בבוקר לעבודת בורא, התגבר. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שנגלה את מה שהכוחות החיוביים שיש בכל אחד מאיתנו. ואחת הכוחות החיוביים זה ההתגברות, היכולת להתגבר על החולשות, להתאמץ, להתגבר. אני רואה כאן לא פעם בחורים רצים בלילות, בבקרים, אני יודע, רצים לעשרה קילומטר, 20 קילומטר. תראה, אתם קרייזי, אתם משוגעים. למה אתם רצים? אז פעם אחת שאלתי אחד שהוא רץ לעשרה קילומטר. תראי, מה הכיף שלך בריצה הזאת? רק מתעייף. הוא אומר, אתה לא מראה, אתה יודע, זה חוויה. אני מתגבר על הקושי. מישהו כאן רץ 10 קילומטר פעם? אתה מרגיש טוב אחרי, אחרי שרצת 10 קילומטר... איזה כיף! התגברתי, עברתי בעשרה קילומטר, יש קשיים תוך כדי כאן. אתה מתגבר, ומתגבר, ומתגבר, ומתגבר. ופתאום אתה מגלה שאתה גיבור על החולשות שלך, על הרצון להפסיק לרוץ, הרצון ל... היצר הרע הוא בא לגלות את מידת הגבורה שבנו. זה שאתה חלש, נתת ליצר הרע להשתלט עליך. עכשיו, הפטנט הוא להתגבר עליו. תסמן לך ביומן, וי, אני חייב לגלות את כוחות הגבורה שלי. תעשה שרירים, תעשה שריר. תעשה שריר, תעשה שריר. תראה, תראה, זה שריח לה. מזכיר אותי, כשאני הייתי נער, אז היינו חבר'ה, היינו, תראה, ילדים, היו רוצים להראות, כל אחד היה אומר, תראה, תבדוק לי את השני. כמה אני גיבור. ואם לא היה לך שרים, מה היית עושה? כל מה היית מרים משקולות בשביל להראות לכולם שיש לך שרים. צריך להתאמן. צריך להתאמץ. צריך להשתדל, זה מגלה את הכוחות שלך, כוחות הנפש שלך. אבל אם אתה שוקע, אתה מתעצל, אתה מתבטל, אתה לא אתה. אתה מי אתה? אתה כלומני. אתה מבין? ועד היצרה מתלמש לך עוד יותר. עד מחר בבוקר מה קורה? תבוא לתפילה, תתאמץ, תתגבר, תתחזק, תגיד תודה ליצר הרע, שאפשר לך לגלות את מידת הגבורה. אם הוא לא היה, היום לא היית גיבור. מחר אני אבדוק את זה.
רב, בקשה מהצקשה.
מה?
יש לי בקשה מהצקשה. בקשה.
בקשה, מה בקשה?
איפה נעוץ המחשבה, היסוד הטוב של כל המחלוקות שיש במגזרים, בין הדתיים לבין עצמם, לבין כל המחלוקות שקוראים בה, מה היסוד הטוב של זה, המחשבה?
אתה שואל אותי? שואל את מי שמסדר את העולם, הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שזה הכל לטובה. לא תמיד רואים מה הטוב שבזה. אבל אני אגיד לכם מה הטוב שבזה, לפי העניות דעתי, באמת אני לא... בירור האמת נעשה על ידי שמיעת כמה דעות, לא רק דעה אחת. קוראים לזה ברפואה, קוראים לזה קונסוליום. מה זה קונסוליום? צריך לעשות ניתוח. צריך לקבל החלטה. לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח. אז מי שיש לו שכל, מבין שלא שומעים רק דעה של רופא אחד, אלא לוקחים שלושה, ארבעה, אפילו כמה רופאים, והם עושים ועידה. ועידה, כל אחד אומר את דעתו, למרות שהדעות הן הפוכות. אחד אומר כן לנתח, אחד אומר לא לנתח, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. ומתוך הקונסוליום הזה, הצוות הזה שומרים ומתווכחים ביניהם כן ולא, כן ולא, מתברר את האמת. האמת זה דבר שמתברר במציאות הרפואית כאן במקרה זה, על ידי בירורים, על ידי החלפת דעות, על ידי ויכוחים, על ידי כל הדברים האלה הם מציפים, מגלים לנו מה צריך לעשות באמת, כן לנתח או לא לנתח. אותו דבר מבחינה פוליטית, מדינית ודברים כאלה. זה שיש ריבוי דעות בתוך עם ישראל, זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, כל אחד יש לו את הזווית שלו, את הראייה שלו. לא שהרופא אחד הוא שקרן, והרופא אחד הוא אמיתי או משהו כזה. כל אחד רואה מהזווית שהשני לא רואה אותה. את אותה בעיה, והפתרון של אותה בעיה וכו'. ככה זה חברה חופשית. אנחנו חברה חופשית ברוך השם. ככה זה היה גם בסנהדרין. בזמן שהגיע סנהדרין, לא היה יכול לקחת מנהיג אחד דתי שיכתיב לכולם את הכל וגמרנו. אבל זה לא היה, היו 70 חכמים והיה שאלה עומדת על הפרק וכולם היו אומרים את מה שהם חושבים, והיה גם סידור, הצבעה, רוב, לא רוב, כל הדברים האלה, והיה בירור של הדברים. אותו דבר היום, זה שאנחנו קיבוץ גלויות, באים לכאן יהודים מכל העולם, כל אחד עם התרבות שלו, כל אחד עם הדעת שלו, כל אחד עם המנטליות שלו, כל אחד עם זה. ועכשיו אנחנו שומעים דעות שם, זה טבעי הדבר. ויש כאן אפילו מאבק כוחות בין הדעות למיניהם, מה להחליט ככה, להחליט ככה, להחליט ככה. זה הטוב שבזה. יכול להיות אחרת חס ושלום, כמו סטלין. אצל סטלין לא היו ויכוחים. לא היו ויכוחים. שם מי שרק חשב אחרת הוא מיד סבל. הגיעו אותו לסיביר או הרגו אותו פשוט, חז וחלק. זה היה השקר הכי גדול. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם. לכן יש, בעובדה שיש הרבה דעות בעם ישראל, בנושאים שונים, גם בנושא הפוליטי, המדיני, זה לברכה ולא לרעה חפי שלו. ומתוך ריבוי הדעות, בסופו של דבר מתקבלות החלטות כאלה או החלטות אחרות. זה מובן. זה הטוב שבזה. כן.
מה קורה עם דברים שאי אפשר לראות את הטוב שבזה?
מה?
אפשר לראות
זה נקרא אסתר פנים. יש אסתר פנים לכל אדם וגם לאומה. 2000 שנה היינו באסתר פנים. דהיינו, הפנים זה מלשון פנימיות. אתה לא רואה את הטוב. אתה רואה רק חושך, אתה רואה רע וכל זה. אדם שנמצא באסתר פנים, יש מקום, קוראים לו מכון מאיר, אני לא יודע אם שמעת. שמעת על המקום הזה?
לא, אבל אם יש מעשה כמו מרכז הרב.
רגע, אתה שמעת על המכון מאיר? כן. אז אם האדם באופן פרטי, יש לו אסתר פנים או משהו כזה, בא לשבוע שבועיים למכון מאיר, פתאום רואה את העולם קצת בעין טובה יותר. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? איך אתה יודע? עברת את זה. זה באופן פרטי, אבל באופן לאומי, בשביל לראות את הטוב וכל דבר צריך פרספקטיבה, קוראים לזה. פרספקטיבה זה לראות דברים בטווח של זמן. אתה, זה כמו שוק. כשאדם עובר שוק, בהתחלה הוא לא יודע מה נעשה איתו. הוא עובר טראומה. אחרי שנים פתאום מגלה שגם הטראומה הייתה לטובה. הוא למד מזה, יחכים מזה, גילה מזה כל מיני כוחות כאלה ואחרים. לכן קשה מאוד להגיד בטווח קצר מה למדנו מזה, מה החכמנו מזה. המכון מאיר לפחות למד דבר אחד, לשים שומרים בפתח. זה דבר גדול, לא דבר קטן. נכון? למדנו כבר משהו. לא שאני מצדיק את זה חס ושלום, לא מצדיק את המעשה הזה. אבל החכמנו, שלדעת שהאויב נמצא בכל זמן, בכל מקום, ואתה צריך לגלל את זה בחשבון. 24 שעות, אתה יודע מה יקרה ומה זה? אתה צריך להיות מודע לדבר הזה. המודעות הזאת זה דבר חשוב. כן? נקודה קטנה אמרתי. לא. כן.
אני לא
כל כך
הבנתי
את
המשפט
בהזדמנות
המתקפים לזכויות, אינם צריכים למצירה חדשה,
כי
אם להתגלות
מקוריות. כן, כי המחשבה הטובה נמצאת מבראשית. מחשבה אלוקית מההתחלה. אתה לא ממציא דבר חדש. אתה מגלה רק את המחשבה הגנוזה בתוך המעשה.
זאת אומרת שהמעשה הרע שעשית הוא כאילו...
אתה רואה פתאום במעשה הרע, אתה רואה את הנקודה החיובית שבה. לא, אתה לא ממציא דבר חדש. אתה מגלה את המגמה האלוקית, את הרצון הטוב האלוקי, אפילו בדברים הרעים אתה מגלה את הדברים הטובים. אתה רואה איך הירידה הייתה לצורך עלייה בעצם. אתה רואה את העלייה בתוך הירידה. עוד שאלות. כן, בבקשה.
הרב, כתוב פה על אומה הרשעה, אז ככל שבעזרת השם יהיה יותר קידוש השם בעולם ויותר אור, אז יש סיכוי שכולם
לעתיד לבוא, מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ביום ההוא יהיה השם אחד או שמו אחד.
אז לא יהיה רב.
כן, וכל הרשעה כעשן תכלה. אנחנו מאמינים שלעתיד לבוא כל הדברים הלא טובים האלה ייעלמו, ואנחנו נהיה ביום שכולו שבת. יום שכולו יהיה מציאות לגמרי שונה מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, בעזרת השם.